זאב אלקין, שר הבינוי והשיכון, שר ירושלים ומורשת, איש תקווה חדשה, שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
נרגש לקראת עדות ניר חפץ?
לא. תהליך שהוא לא קשור למערכת הפוליטית. הוא מתקיים
כשלא. לא, כאזרח המדינה.
כאזרח המדינה, אני רוצה להזכיר לכם שאני עד באחד מהתיקים האלה, אז בטח לא נכון שאני אתייחס בשידור.
אז אולי תתייחס בשידור באמת?
כן.
לעניין הזה?
אם אפשר לתיק הספציפי.
כמו שאתם יודעים, העדים צריכים להתייחס בבית משפט ולא בשידור, אז נמתין בסבלנות.
הפתעת, אתה לא יודע אותי אחד שלא לא מתייחס לשאלות, אבל בסדר.
לא, אבל יש כללים.
ברור,
כשאתה
ברור.
נותן עדות, כשאתה צפוי לתת עדות בבית משפט, אתה לא עושה את זה בלגלת.
טוב, בוא תתייחס למשהו שאתה כן אמור להתייחס אליו, וזה המספרים שמפרסמת הלשכה המרכזית סטטיסטיקה בנוגע ליוקר המחיה בישראל בכלל, וליוקר הדיור בפרט, מחירי הדירות זינקו בכמעט 10% תוך שנה. מה עושים?
עובדים. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. הרי אין פה הפתעה במספר הזה. אם אתם זוכרים, בימים הראשונים כשנכנסתי לתפקיד, הערכתי שזה מה שיקרה השנה. לצערי זה אכן קרה. כי כל המספרים של עליית מחירי הדיור של היום הם בפועל תוצאה של מיעוט התחלות הבנייה בשנתיים האחרונות. הכתובת הייתה על הקיר. ומה שאנחנו עושים, אנחנו משנים את המציאות הזאת על ידי השקעה של הרבה מאוד כסף בתשתיות תומכות בנייה, מה שלא היה כי לא היה תקציב מדינה, ולכן השיווקים נעצרו והבנייה נעצרה. עכשיו, אחרי שאושר התקציב, יש תקציבים משמעותיים מאוד, מיליארדים לטובת הכבישים, לטובת הכיתות החדשות בשכונות החדשות, ולכן ראשי ערים התחילו לשחרר כבר השנה. אנחנו יודעים שאנחנו נעבור מספר C אפילו בהשוואה לתקופה של כחלון, היו בין 80 ל-85 אלף שיווקים. ה-C הקודם היה 70 אלף בשנה הכי טובה באמצע הקדנציה של כחלון. ולכן ברור שהשיווקים האלה יהפכו להתחלות הבנייה של מחר, וזה יעצור את עליית המחירים. אבל אנחנו השנה...
כמה יעצור את עליית המחירים?
זו שאלה באיזה קצב השוק יגיב לכל הצעדים שאנחנו עושים. אנחנו גם בדיוק אתמול התחלנו להעביר בחוק גם השפעה על הביקושים, חוק של העלאת מס רכישה, שהוא קצת יצנן את המשקיעים. אנחנו רוצים שהראשונים שיתחרו על הדירות יהיו הזוגות הצעירים.
שר האוצר העריך אתמול שגם בשנה הבאה תהיה עלייה, ועלייה לא קטנה.
תהיה עלייה יותר מתונה ממה שהשנה. אני מניח, אני לא אכנס כרגע למספרים המדויקים, אבל אני מניח שברור.
לא, אבל שר האוצר נכנס למספרים. שר האוצר אומר שאם תהיה עלייה של 6%, זה יהיה הישג.
הוא צודק, כמו שאני כשאמרתי, נכנסתי לתפקיד ודיברתי על 10%, השנה אנשים חשבו שאני הוזה, ואתה רואה שזה בדיוק המספרים, אולי אפילו טיפה נעבור את זה. וזאת המציאות, הרי בשוק הדיור...
אז אתה אומר, עדיין יהיה משתלם מאוד לרכוש נדלן להשקעה?
לא, הנה, בדיוק...
השקעה טובה, 6%, זה צורה יפה?
מי שמקשיב, אבל אתה קונה להשקעה לא לשנה אחת, אתה בקרק כלל קונה להשקעה לכמה שנים, ומי שרוצה לעשות ספקולציה על דיור, ומי שהיום...
אתה אומר, תקפידו למכור תוך שנתיים.
עכשיו, ומי שהיום עושה, נותן הצעות במכרזים שיש, הצעות בעיניי שהן הזויות ולא אחראיות, צריך לקחת בחשבון שהוא מסתכן.
מה הצעות ההזויות?
לא, אני מסתכל על המכרזים על הקרקע שהיו בשנה האחרונה, בגלל העלייה הזאת, אנשים בטוחים שזה יימשך תמיד, וזה לא נכון. כשמסתכלים לעומק על כמות הדירות שאנחנו מוצאים לשוק, כמו שאמרתי, השנה, וזה אגב במשך חצי שנה, כי ממשלה הוקמה לפני חצי שנה ועד אז כמעט ולא היו שיווקים, אבל ברגע שהוקמה ממשלה, ברגע שהוחלט להקצות תקציבים משמעותיים לתשתיות תומכות בנייה, ברגע שכיתתנו רגליים, גם אני, גם מנכ״ל המשרד וגם מנכ״ל רשות מקרקעי ישראל, מראש עיר לראש עיר, פתרנו בעיות, חילצנו פקקים, אתה רואה שהגענו למספר תי של השיווקים.
אז מבחינת התוכנית שלכם, אתה אומר כן, 2022 עוד נראה עלייה, 6%, אם הכל יסתדר כמו שצריך, 6%, ואז הלאה מה? שאתה לא חוזר בחלחוק.
ואז הלאה, עלייה הזאת תיבלם ואפילו תרד אחורה. עוד משהו שיקרה.
מתי ירד? מתי המחירים ירדו?
אני אומר, בשנה הבאה העלייה תתחיל להיבלם, ולאחר מכן אני צופה, אם נמשיך באותה תנופה כמו שאנחנו השנה, והיציבות הפוליטית תישאר והממשלה תמשיך להשקיע ויהיה תקציב מדינה, אנחנו נראה את הירידה.
אז רשמתי כאן בצד בעוד שנתיים.
עכשיו, עוד משהו שכדאי
עוד משהו ש... שר אלקין?
כן.
כן, נעלמת לנו.
הנה, חזרת.
בגלל שאנחנו מפעילים כבר החל מהחודש הזה, תוכנית של סיוע משמעותית מאוד לזוגות צעירים, הנחה של מאות אלפי שקלים, גם הזוגות הצעירים לא יקנו במחירים המופקעים האלה, יהיה שווה להם לחכות ולקבל דירה בהגרלה מהמדינה, גם במרכז הארץ וגם בפריפריה, תלוי מאיפה רוצה, בהנחה של מאות אלפי שקלים. וגם זה שינוי דרמטי מול המציאות שהייתה פה בשנתיים האחרונות.
דיברת על יציבות פוליטית, אתמול התעורר ויכוח בוועדת הפנים של ווליד טאה, יושב ראש הוועדה, סביב חוק החשמל, אותו חוק שיאפשר לחבר מבנים לא חוקיים לחשמל בתנאים מסוימים, לא נרחיב ולא ניכנס לעומק העניין הזה כאן. איפה אתה בוויכוח שהתעורר אתמול בין השרה אילת שקד לבין ווליד טאה?
במקום מאוד פשוט, שצריכים לכבד הסכמות וסיכומים שהושגו כשהחוק הזה ניתן לאור ירוק. היו תנאים למשרד המשפטים ומשרד הפנים, ואם התנאים האלה מופרים, אז אסור לקדם את החוק.
כלומר, אתה בצד של אילת שקד.
אני חושב שכל המשמעת הממשלתית והקואליציונית בצד של הילד שקד בהקשר הזה אפשר לשנות, אבל השינוי חייב להיות בהסכמה, ולכן גם לא התקיימה הצבעה.
ואם רם ווליטה או רם בכלל יעמדו על שלהם בעניין הזה?
אז הקואליציה לא תתמוך בסטייה מהסכמות עם הממשלה, בהנחה שבאמת אין פה החלטה משותפת יחד עם שרת הפנים. ולכן... אני לא יודע מה יקרה, ואני לא יודע לצפות מה נתניהו יעשה, כבר ראינו מחזות שהוא הלך עם רשימה משותפת בנגד חוק האזרחות ומצבים כאלה, אז פתאום אולי דקה אחרי ביקורת קשה עלינו על חוק החשמל.
איך נתניהו נכנס לפה?
לא, מאוד פשוט, כי אם אנחנו לא נתמוך, הדרך היחידה להעביר את החוק בגרסה קיצונית שווליטה רוצה תהיה בסיוע של נתניהו.
אתה חושב שיש אפשרות שהליכוד יתמכו בגרסת, בחוק החשמל גרסת רעם?
אחרי שתמכו בפעלה של חוק האזרחות, ואחרי שתמכו בכמה הצעות אחרות של רשימה משותפת, אז אני כבר לא יודע שום דבר.
שורה תחתונה, אתה זאב אלקין וגם חבריך במפלגה או בסיעה, אתם תתנגדו לשינויים האלה.
אנחנו נתעקש לקיום הסכמות עם הממשלה, ולכן כל גרסה שהיא לא תואמה עם הממשלה, אנחנו לא נתמוך בה, כך הקואליציה מסודרת עובדת. אני חושב שגם ברם מבינים את זה וינסו להגיע להסכמות, הרי לא במקרה לא הצביעו אתמול. זה קורה בכנסת, חברי כנסת רוצים יותר ממה שממשלה מוכנה לתת להם, זה קורה בהרבה חוקים, אני ותיק בכנסת ומכיר את המציאות, אבל בסוף צריך להתנהלות מסודרת, ואני מאמין שזה מה שיקרה.
אבל ברם היה להם אולטימטום לעצור את החקיקה, לא יהיו הצבעות ביום רביעי.
אני לא מציע לאף אחד לדבר בשפה של אולטימטום. אם יש מחלוקת, מתיישבים בחדר ופטרים אותה. אולטימטומים לא מביאים לשום מקום, כי אתה יודע, לכל אחד יש מקומות שלגישים לו, וגם כל אחד יכול להציב אולטימטום, וכך לא נגיע רחוק. הרי סך הכל, מה שאתה זוכר את הממשלה הקודמת, שהיא כולה התנהלה בכזאת שפה של הכוחנות אחד נגד השני, ובסוף ממשלה הייתה תקועה. אנחנו בממשלה הזאת, גם בתהליך העברת תקציב וגם במקרים אחרים, הוכחנו את היכולת לא לפעול בבריונות, אלא לפתור בעיות בתוך החדר, ולהביא יציבות למדינת ישראל, להביא תקציב, להביא חוק הסדרים.
עוד פעם, חוק ההסדרים. זאב אלקין?
לא, הפעם קודמת ירד ואז חזר, אז...
גם עכשיו הוא יחזור.
אני מאמין בקו הטלפון.
גם עכשיו הוא יחזור.
השר אלקין איתנו? נפל סופי?
בשקלים, יותר
עד נראה. רגע, נעלמת לאיזה חצי דקה.
אמרתי שמשפחה צעירה היום בישראל משלמת מאות אלפי שקלים יותר על הדירה, בגלל שלא היה תקציב מדינה ולא היו השקעות בתשתיות בנייה. זה רק דוגמה אחת.
ניצלת את זה שנפלת מהקו כדי להעביר נושא, נראה לי.
לא, אני איתכם, אני שומע אתכם. אוקיי. אני לא הלכתי לשום מקום.
לא, בסדר. בוא נדבר על עוד נושא אחד. תסביר לי את עמדתך בעניין מתווה הכותל.
העמדה שלי מאוד עקבית מהרגע הראשון שהמתווה עלה להצבעה בפעם ראשונה בממשלה, הרי היום מתוך מלחמת חורמה ומלחמת קודש שמנהלים נגד מתווה הכותל שוכחים שמי שהביא אותו לממשלה היה דווקא בנימין נתניהו, ואפילו הפוליטיקאים החרדים סיכמו איתו שהם לא התנגדו באמת אלא רק הצביעו נגד זה לסמן וי.
אני רושם לך שזה הסעיף השני שבו אני שואל אותך שאלה ואתה עונה על בנימין נתניהו. מה עמדתך שלך?
אבל שאלת, אני מסביר לך היסטורית מה קרה. בפעם הראשונה כשנתניהו הביא את זה לממשלה, אני אמרתי שאני באופן עקרוני לא מתנגד לכך שיש כותל התפוצות שהכללים בו שונים, אבל אני לא חושב שזה נכון לחלק את אבני הכותל בין תנועות דתיות, כי גם בכותל אורתודוקסי מחר יתחיל ויכוח כמה מטרים מרובעים יהיו לגור וכמה יהיו לכיפות הסרוגות וכמה לליטאים. ולכן אמרתי, אם בונים כותל התפוצות שצריך להתנהל אחרת, יש גוף לאומי שהוא מייצג את יהדות התפוצות בישראל, קוראים לו הסוכנות היהודית, הוא צריך להיות שותף של הממשלה בניהול של כותל התפוצות, והוא ישלח את נציגיו, את מי שהוא רוצה מצידי.
והכותל, הרחבה המרכזית, שאיננה של התפוצות, מה צריך להיות שם?
אז עוד פעם, יש את הכותל הרגיל האורתודוקסי, ויש את החלק האחר של הכותל, שכבר היום אפשר לקיים שם תפילה מעורבת, כמו שרוצים ביהדות התפוצות. יש תהליך של הרחבה של הרחבה הזאת, ולעשות שם תנאים יותר נוחים ממה שזה היום, וזה תהליך אגב שהוא קיים בהחלטת ממשלה, עוד פעם, מתקופת נתניהו.
אבל אני לא מבין, התחלת בלהגיד שאתה לא רוצה שהזרמים הדתיים השונים ינהלו. אז אתה אומר, יש את הרחבה המרכזית שהזרם האורתודוקסי ינהל?
לא, לא, אין דבר כזה זרם אורתודוקסי. יש רב הכותל, היא רחבה אורתודוקסית, אבל היא לא מחולקת כמה מטרים לגור וכמה מטרים לבלס וכמה מטרים לליטאים וכמה מטרים ל... כיפות הסרוגות של מזרחי.
אני לא הבנתי, אז מה אתה רוצה? ומה אתה רוצה לעשות?
בהצעה שבזמנו הביאו לממשלה, ובגלל זה התנגדתי, היה כתוב שכותל התפוצות ינוהל על ידי ממשלה וכמה תנועות דתיות.
כותל התפוצות זה אותה רחבה דרומית.
אותה רחבה דרומית. הוא ינוהל על ידי ממשלת ישראל, ו-50% נציגי הזרמים השונים, רפורמים, קונסרבטיביים, ארגון שעות הכותל ועוד.
בגלל שהיום אין להם דריסת רגל ברחבה המרכזית.
אז אני אמרתי, הסוכנות היהודית צריכה להיות שותפה של הממשלה, והיא תשלח את נציגי התפוצות, מצידי שתשלח 6 רפורמים, זו החלטה שלה כסוכנות יהודית, אני לא מתערב לה את מי לבחור. אבל הנושא חייב להיות לאומי. אני נגד הפרטה של הכותל. אני נגד זה שאבני הכותל יחולקו בין תנועה כזאת או תנועה אחרת כאיזשהו קושן לדורות.
בקיצור, הממשלה מנסה הקואליציה מנסה לקדם עכשיו את מתווה הכותל, אתה נגד.
לא, אני...
כי מתווה הכותל לא מדבר על מה שאתה מדבר.
אז אני את הדרישה שלי, כמו ששמתי אותה אז מול נתניהו, ובגלל שהוא לא קיבל אותה, אז הצבעתי נגד מתווה הכותל. אני גם במסע ומתן קואליציוני הגזרתי את הנקודה הזאת. הייתה יענות של השותפים הקואליציוניים שלנו שהבינו על מה אני מדבר, והבטיחו לנו שאם מתווה הכותל יקודם, הוא יקודם עם השינוי הזה. ולכן, אם זה יבוא עם השינוי שאני דרשתי, אז כמובן אין לי שום בעיה.
ואם לא?
אם לא, אז אני אתנגד. אני לא שיניתי את עמדותיי במשך כל התקופה הזאת. אמרתי כל הזמן אותו דבר. מקום בכותל שבו אפשר להתפלל תפילה מעורבת, מה שאגב מותר גם היום, שהוא לא יהיה בתוך הכותל האורתודוקסי ולא ייצר סכסוכים, זה פתרון נכון. אבל הניהול שלו צריך להיות לאומי על ידי ממשלה והסוכנות, ולא על ידי חלוקה והפרטה לכל תנועה כזאת או אחרת.
תגיד, הכותל האורתודוקסי, מה זה המושג הזה? מה זה אומר הכותל האורתודוקסי?
זה אומר שזה הכותל שכולנו מכירים היום, מי שמנהל אותו.
איפה כתוב בטאבו אורתודוקסי?
הוא באופן מסורתי, במשך עשרות שנים מנוהל לפי כללים שהאורתודוקסים, ולכן, הרי מאיפה נולד הרעיון של כותל התפוצות? במקום להמשיך לריב את כל המחזות שלצערי מעיבים מאוד על האווירה בכותל, ואנחנו רואים את זה מדי פעם, והתנגשויות וכו', במקום להמשיך לריב, אמרו בואו נייצר עוד מקום בהמשך של הכותל, מה שנקרא הרחבה הדרומית הזאת, או כותל התפוצות.
אבל אם אני קורא, אם אני רוצה לקרוא תיגר, אם אני רוצה לקרוא תיגר על זה שזה כותל אורתודוקסי, אני רוצה להתפלל כמו שאני מאמין. יהודי, אני רוצה להתפלל, אני לא בהכרח אורתודוקסי. אתה אומר לא, זה לא המקום שלך.
לא, יהיו שני, כי בסוף כל אחד צריך לכבד את הרגישות של השני. זה הפתרון של מתווה הכותל, זה הרעיון. יהיו שני קטעים בכותל, את הכותל הרגיל שכולנו מכירים, שהוא ימשיך להתנהל לפי הכללים האורתודוקסיים, כמו שהתנהל עד היום, שזה חשוב מאוד לציבור ענק במדינת ישראל, שהוא רובו המוחלט ציבור או דתי או מסורתי, והוא לא רוצה שכותל ינוהל אחרת, ולידו יהיה חלק אחר בכותל, ליהודים מהתפוצות או מישראל, שרוצים
להתנהל אחרת. זהו, הערת עכשיו הערה מעניינת, כי הביטוי הזה, כותל התפוצות, אני מודה שאני לא מכיר אותו, זה יוצא מנקודת הנחה שאומרת מה, הישראלים הם, אזרחי ישראל הם אורתודוקסים ויהודי התפוצות הם רפורמים?
לא, זה יוצא מתוך נקודת הנחה שהיום חלק גדול מאוד מיהדות התפוצות הוא לא אורתודוקסי, ומדינת ישראל צריכה לכבד את יהדות התפוצות וצריכה לאפשר להם להתפלל לפי המנהג שלהם. לעומת זאת, במדינת ישראל גם היהודים החילוניים, רובם, לא כולם, כשהם באים לכותל, הם מעדיפים לבוא לכותל הרגיל, בגלל עניין של המסורת. ולכן צריך פה לתת מקום לכולם, שכל יהודי יהיה לו מקום בכותל, שהוא יכול להתפלל איכשהו רגיל ואיכשהו מאמין.
זמננו תם, נודה לך.
וזאת הדרך לעשות את זה.
השר זאב
אלקין, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה.